Radio. רגע לפני פסח, בדיוק כמו לפני שנה ולפני שנתיים, החלטנו לעצור לרגע מהחדשות הכלכליות הבוערות ולהציג קושיות לכלכלה הישראלית. אלא שפסח 2024 לא דומה לפסח שלפני שנה או שנתיים, ואפילו לא לזה שעשינו אז סדר בזום. חוסר הוודאות הוא כל כך גדול, כך שאין אחד שיכול לנבא איפה נהיה בעוד שבוע, חודש, ובטח שלא בעוד שנה מהיום. אבל בכל זאת, ניסינו בפסח הזה למצוא נקודות אור בכלכלה שלנו, והצלחנו, לפחות באופן חלקי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן, והאסטרטג הראשי של אגם לידרים, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז אנחנו היום נעשה, כן, נקרא לזה שלוש קושיות אופטימיות, ואחת, מה לעשות? מציאותית?
שלושה מתוך ארבעה, או שלוש מתוך ארבע נקודות אופטימיות, אני חושב שזה הישג בימים אלו. וגם זה לא ש... חיפשנו, אבל לא ירדנו וחיפשנו, אתה יודע, מתחת לשטיח להוציא משהו שזה מן המוץ ומן התמל, כמו שאומרים. כן. יש דברים שהם כן חיוביים.
אגב, חיובי זה נתון לפרשנות ועוד מעט,
נכון.
אתה יודע.
נכון.
אני רק רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, בקבוצה שלנו מנועי הכסף מדברים כלכלה, וגם בטלגרם, תחפשו אותנו מנועי הכסף, יש גם קבוצת דיונים, אתם יכולים להציע שם הצעות לפרקים, על מה נדבר, כבר עשינו את זה, עשינו פרקים בעקבות ההצעות, ולשאול שאלות ונקריא אותם פה, בכל מקרה תצטרפו לשם, אנחנו גם שם. אז נתחיל?
יאללה.
טוב, אז שוב, הנקודה, מהי נקודת האור שאפשר לראות עכשיו בכלכלה הישראלית, אולי המרכזית ביותר, הנקודת אור לכלכלה שלנו מהמלחמה והחברות והתעשיות הביטחוניות. זה מה שמצאנו פה, וללא ספק זה שעת השיא שלהם.
כן, א', נגיד שזה לא חדש מהלחמה שלנו, זה תהליך שהחל כבר עוד עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה, וראינו את כל, נסתכל פשוט לפי השווקים, אז הסקטור של התעשייה הביטחונית עלה ועשה תשואות יפות, ובכל העולם המתיחות הגיאופוליטית עלתה, וזה כמובן מאוד מאוד השפיע, אבל אין ספק שמאז השביעי באוקטובר אנחנו רואים שינוי, ובטח אחרי סוף השבוע הקודם, וכשאנחנו מסתכלים על החברות הישראליות, אנחנו רואים את זה. כחברות הישראליות, יש להם יתרון אחד מאוד גדול, וזה שהן יכולות לעשות מה שנקרא פיל טסט. וזה נכון, אתה מייצר מוצר, ואתה אומר, זה עושה ככה וככה וככה, ועד שלא בדקת את זה באמת בתנאי קרב, אתה יכול לעשות את הניסוי הרבה פעמים, אבל בתנאי קרב, שהרבה דברים לפעמים לא בדיוק עובדים לפי הפרוטוקול
במעבדה.
ויש לחצים, ולא כמו במעבדה בדיוק, אז אתה מקבל בעצם מבחן אמיתי לאיך הדברים השונים עובדים, וזה יתרון.
כבר שמעתי מישהו שאומר שאנחנו הבטא טסט של העולם.
כן, בדיוק.
פה המזרח התיכון.
וזה יתרון, אגב, זה גם יתרון לחברות בינלאומיות שבעצם מציעות לצהל ומוכרות לצהל ציוד, שמקבלות בעצם את הפידבק ממה שקורה פה.
תן לי רגע להקריא רגע קצת מספרים דווקא של החברות הציבוריות שנסחרות בבורסה של תל אביב, ושוב, זה לא כל החברות, ומיד נדבר על זה, המובילות. Next Vision, חברה עם שווי שוק של 3.5 מיליארד שקלים, עלייה של כמעט 50% מתחילת השנה, 250% ב-12 החודשים האחרונים. בית שמש, חברה של 1.5 מיליארד שקלים, אלביט מערכות עם 17% 12 החודשים, ועוד אורביט, וגם, שוב, עליות, רוב החברות, האמת היא שנסחרות בתל אביב, זה לא המהות, זה לא הליבה של התעשיות הביטחוניות.
זה מה שאנחנו רואים שנסחר בבורסה, וחברות כמו עין שלישית ונקסט ויז'ן, אז חברות שמייצרות בטח אלביט מערכות, גם שמייצרות את הרכיבים האופטיים לכל מיני טילים או כסדות או כל מיני דברים, שעוד פעם, יכולות ללכת ולמכור בעולם. אבל הסיפור הגדול, אני חושב בטח אחרי השבת האחרונה, הסיפור הגדול זה דווקא לא החברות שנסחרות בבורסה, אלא החברות הפרטיות, בעצם תעשייה אווירית, שחברה ממשלתית,
רפאל?
ורפאל, בדיוק. ופה אני חושב, המהלך הזה, הניצחון, אפשר לקרוא לזה, שהיה ביום שבת, ההפגנת עליונות הזו, אני חושב שזה היה, אתה יודע, פיץ' הכי טוב שאתה יכול לתת.
כן.
אם זה לכיפת ברזל ואם זה לחץ, ואני מאמין שאנחנו נראה את החברות האלה, כבר אנחנו רואים שמגייסות, מנסות לגייס, לא מוצאות עובדים.
כן.
ויש לחץ מאוד חזק בשוק העבודה, ועוד משהו שמעניין פה, כבר דובר מ-2020, הייתה החלטה שהתקבלה להנפיק חלק מתעשייה אווירית.
אוקיי.
של חברה ממשלתית, קיבלו החלטה באיזושהי ועדה, להנפיק עד 49% מהמניות שלה, בעצם לציבור, להפוך אותה בחלקה לחברה ציבורית.
ורגע, ברגע שאני מנפיק חברה כזאת בבורסה, לא משנה איזה בורסה, תל אביב, לא תל אביב, מה, איך אני מרוויח מזה כמדינה?
אז היתרון זה שאתה בעצם עושה אקזיט כמדינה, כבעל מניות, אתה מוכר 20, 30, אולי 49% מהמניות, מקבל תמורת זה מזומן, נקבע השווי כמובן של החברה, ואז בימינו, כשהמדינה נמצאת בגירעון כל כך גדול, הסיכוי שהדבר הזה יקרה הופך להיות יחסית גבוה, כי צריך את הכסף. ובטח אחרי הצלחות כאלו שמעלות מן הסתם את השווי. החיסרון הוא שברגע שאתה הופך חברה לחברה ציבורית, צריך גם לדווח לפי החוקים של חברות ציבוריות, וזה תמיד מה שעצר את המהלך הזה. כי אם אתה צריך לדווח, אתה צריך לדווח עסקאות שאתה עושה, מול מי אתה עושה אותם, ולא תמיד אנחנו רוצים להגיד למי אנחנו מוכרים נשק, כמובן עם כל הגיאופוליטיקה שיש מסביב. וזו שאלה, איך, מה יעשו בהיבט הזה? אבל אני חושב שההזדמנות להנפיק חלק מתעשייה אווירית מעולם לא הייתה כבר יותר, גם בגלל העלייה בשווי, וגם בגלל הצורך של המדינה בגיוס כספים.
אוקיי, אז בוא מפה, זה איזשהו חיבור שהוא די מתבקש. אנחנו כן רואים מתחילת השנה התאוששות, והתאוששות די יפה בהייטק, בהובלת הסייבר, והשאלה היא, מה צריך לקרות כדי שדבר ראשון, ההתאוששות הזאת תימשך, ושהגיוסים שאנחנו רואים בסייבר ימשכו איתם גם את התחומים האחרים. תחומים שקצת שכחנו אותם מתחילת השנה, כמו פינטק, כמו כל מיני דברים כאלה, ויותר מזה, אני אגיד לך, איפה זה נראה בעולם? כלומר, מה המצב בעולם לעומתנו, האם אנחנו, תעשיית ההייטק הישראלית פחות טובה משמעותית מהעולם, או שכל העולם בעתה, איפה זה עומד עכשיו?
אני חושב שהמגמות הן די דומות, היו גם די דומות שנה שעברה, למעט כל מה שקורה בעולמות של ה-AI, שמן הסתם ריכזו המון תשומת לב של משקיעים, וחברות AI הגדולות, שגייסו המון כסף, אלו כמובן לא חברות ישראליות. ישראל בצד הזה של תעשיית ההייטק, ישראל לא בפרונט, כי בדרך כלל זה חברות שיוצאות ממייקרוסופט או מגוגל, שיש להם בעצם קשרים מאוד חזקים לחברות עם דאטאות מאוד מאוד גדולים. ולכן זה לא עולם של סטארט-אפים במובן של השוק הישראלי שאנחנו מכירים, אבל אנחנו רואים בכל העולם התאוששות בענף ההייטק, התאוששות, זה גם בא לידי ביטוי מן הסתם בעליות בנאסדק שהיו בשנה האחרונה, ואני חושב שזה מושך גם את השוק הישראלי, ואני חושב שהעניין של, כמו שאמרת, התאוששות של הסייבר, גם לאור המצב הגיאופוליטי הגלובלי, יכול לתת עוד איזשהו פוש לעולם ההייטק, כי אחד החששות שהיו איתנו שנה שעברה, ועדיין איתנו, זה בעצם דעת הקהל העולמית על ישראל. זה התחיל עוד בתקופה של המחאות והרפורמה המשפטית, וזה נמשך מן הסתם בתקופה הזו. ואם אנחנו רואים בסייבר עוד פעם פתאום גיוסים, וחזרה של משקיעים זרים קצת, והייתי לפני שבוע וחצי באיזשהו כנס, שהתראינה בו, עמדה על הבמה, מישהי מעולם ההייטק, מעולם הקרנות הון סיכון, חזרו הרכבות האוויריות של המשקיעים, היא אמרה. מגיעים משקיעים, מחפשים חברות, רוצים להשקיע, ואם זה מגיע דרך הסייבר, אבל זה קצת גם משפר את הדעת קהל העולמית בעיני המשקיעים, שבאים לפה ורואים מבינים שסך הכל התמונה בעולם העסקי והתמונה בתעשייה עצמה נראית בסדר, אולי זה גם בסוף יזלוג לענפים אחרים, ואני חושב שהתאוששות גלובלית בענף ההייטק בסוף תוביל להתאוששות בישראל, וזה קטר הצמיחה שלנו, וזה מה שהוביל קדימה, ואנחנו רואים את זה גם, אגב, דיברנו על שוק העבודה בצד של החברות הביטחוניות, גם בענף ההייטק רואים חזרה של עלייה במספר המשרות הפתוחות, מגייסים עובדים, נכון שזה עדיין נמוך ממה שהיה בשיא של 22, ואנחנו, שיא של 22 היה בועתי. אנחנו לא מתכוונים לחזור לשם. סך הכל, המצב, כן, במגמת שיפור, אם מסתכלים מ-2018-19, כאילו, מגמה של לפני הקורונה, אנחנו רואים שהמגמה הזו סך הכל נמשכת, וזה משהו בהחלט חיובי. צריך להגיד במאמר מוסגר, הסיפור של הדעת קהל העולמית על ישראל, זה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש, ומאוד מאוד שביר כמובן. אנחנו עדיין נמצאים במלחמה, יכול לקרות משהו שמשנה את זה, בטח
באמת, אתה מכיר, אתה מכיר איזה קרן שלא תשים כסף על חברת סייבר ישראלית מעולה, בגלל שעכשיו דעת הקהל היה לא משהו על ישראל? הרי זה ביזנס.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל במינימום מה שזה יכול לגרום, אני חושב שכן. אני חושב שבסוף הקרנות, מי שמחזיק בעצם, מי שמשקיע את הכסף שלו בקרן שהולכת וקונה חברות, הרי הכסף הוא לא של הקרן, הכסף הוא של משקיעים, והמשקיעים האלה לפעמים זה, או הרבה פעמים, בטח בקרנות הגדולות, זה גופים מוסדיים בעולם, באירופה, בארצות הברית, בקנדה, בבריטניה, שיכולים לבוא לקרנות ולהגיד להם, אתה יודע, אם יש להם גם ה-ESG, כל הנושא של השקעות חברתיות עם איזושהי הסתכלות, קצת מעבר לשורת הרווח, הרבה יותר מפותח באירופה, ואני חושב שכן, יכולים לבוא למנהלי הקרן ולהגיד להם, אנחנו מוכנים, אנחנו מעדיפים שלא, אבל לא טוב, גם אם לא, המינימום, זה מה שראינו בחברות הייטק ישראליות, שהיה לפני 10 שנים, 15 שנה, כשלא אהבו להגיד שהם מישראל, ופשוט רושמים את החברה בארצות הברית. שזה לא פוגע בתעשייה ביום-יום שלה, זאת אומרת, עדיין עובדים פה, ומעסיקים עובדים ישראלים, אבל זה כן פוגע בסופו של דבר, כי הרווחים מגיעים לארצות הברית, זאת אומרת, בסוף המיסים, חלק מהם נשארים בארצות הברית, אז זה לא משתרשר אלינו בסוף ככלכלה, זאת אומרת, יש פה פגיעה כלכלית ברמת המשק.
כן. רק רציתי, הסתכלתי על כמה נתונים שבאמת על הגיוסים של סטארט-אפ ניישן סנטרל, סופי שולמן כתבה את זה בכלכליסט, שים לב, הקרנות הזרות, הם סיכמו חצי שנה בתעשייה, קרנות זרות הזרימו לסטארט-אפים המקומיים שלנו 3.1 מיליארד דולר, זה קצב של 0.5 מיליארד דולר בחודש, וזה מדובר ב-220 סבבי גיוס בגובה ממוצע של כמעט 20 מיליון דולר. זה הרבה יותר כמו מדינות כמו גרמניה וצרפת. רק, שוב, בתקופה הזאת שזו התקופה הכי מאתגרת שהייתה לנו. מתוך זה חברות הסייבר גייסו 1.1 מיליון, מיליארד דולר, סליחה, מפרוץ המלחמה. נתונים כן. פשוט מדהימים. כן, אין כן. מה להגיד. כן. אין אף מדינה שיכולה הייתה, אתה יודע, לעבור את מה שאנחנו עוברים בחצי שנה האחרונה, ולתת את הנתונים האלה.
נסכים.
נקודת אור חזקה מאוד. אוקיי, אז הקושייה הבאה שלנו, וזו אחת השאלות לדעתי הכי מעניינות שיש פה, אתה יודע, כל פעם אנחנו, ברגע שיש איזשהו אירוע בצפון או בדרום, ישר הדבר הראשון שאנחנו הולכים, אז מה הדולר עושה? אז מה הבורסה עושה? וזה נכון שיש תנודתיות די חריפה בימים אלו, גם בדולר וגם בבורסה, מגיבים הכל האירועים הביטחוניים, אבל שים לב לזה, הסתכלתי מה עשה הדולר מול מטבעות מרכזיים מתחילת השנה. אז מול היין הוא עלה ב9%, מול הפרנק השוויצרי ב8%, 2% מול היואן ו2% מול הפאונד, ומול השקל 5.5%. זאת אומרת ששוב, יש מגמה עולמית, ובגדול אנחנו במגמה העולמית.
כן,
חלק מהאמצע של המגמה.
חלק מההתחזקות של הדולר, ללא ספק זה סיפור של הדולר, לא של השקל. ותמיד צריך לזכור את זה, כשאנחנו מסתכלים תמיד על שער החליפין שקל דולר, צריך לזכור שבדרך כלל, רוב הסיפור הוא הדולר, ולא השקל, כי הדולר זז כל הזמן בעולם, והשער החליפין שקל דולר מתאים את עצמו. כן, הייתה השפעה, אתה יודע, זה מצחיק, ביום שבת, בערב, איך שהתחילו הדיווחים על המהלך של איראן, אז קיבלתי איזשהו וואטסאפ מלקוח שיש לו, איזשהו גוף פיננסי שרצה להוציא מכתב ללקוחות. למחרת בבוקר איזשהו מכתב של מה קורה, מה המשמעות מבחינת השווקים, לאן השווקים הולכים וכן הלאה. אז סימס לי בלילה, בוא נכתוב משהו. אתה יודע, תקשיב, אמרו שיש 6 שעות עד שהטילים יגיעו, אני הולך לישון בגדול, ואני לא יודע, מה זאת אומרת, אתה לא יודע? אם שלחו לנו כל כך הרבה טילים, בטוח שהבורסה מתרסקת מחר, ובטוח שהשער החליפין קופץ. וקמנו ליום ראשון, וראינו באמת מצב הפוך. כי בשווקים קורים שני דברים, והם מאוד מאוד חשובים. וזה גם בשער החליפין, וגם בשוק המניות, או בשוק האג"ח. דבר ראשון, זה הסיפור של תמיד, צריך לזכור את מה שנקרא, כמה מתומחר. יש משפט שתמיד אומרים, מכור בשמועות, קנה בשמועות, מכור בחדשות. זאת אומרת, היה לנו שבוע לפני המתקפה של איראן, שבה כל יום אמרו לנו, מחר איראן מתקיפה, מחר איראן מתקיפה, מחר איראן מתקיפה, ובשבוע הזה הבורסה ירדה וירדה וירדה וירדה, והדולר עלה ועלה 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 ועלה, ואז קרה אירוע, ובאיזושהי מידה, השוק כבר היה מוכן לאירוע, ואז כשהאירוע כבר התממש, כמו שהוא התממש, השוק חזר לעלות.
רגע, אבל את אותו דבר אתה יכול להגיד גם על השער חליפין?
שער חליפין זה יותר מורכב, כי בשער חליפין, בניגוד למניות, הוא לא מתמחר איזשהו רווח, איזשהו מדד כלכלי. רווח, דיווידנד, הכנסות. בסוף שער חליפין זה מספר שכל מה שהוא מייצג זה רק כמה שקלים אתה מחליף תמורת דולר. אין לו ערך כמו שלמניה יש ערך בסוף, זה הרווח פר שר, רווח פר מניה. אתה כבעל מניות מקבל את הרווח הזה. ובשער חליפין זה לא, כי שער חליפין זה תמיד עולם מאוד מורכב, לכן אני תמיד אומר, גם אי אפשר לחזות שער חליפין, ובדרך כלל גם די מיותר לנסות אפילו להגיד מה קרה להם בדיעבד. כי גם את זה אתה לא באמת מבין עד הסוף. כי פועלים בו זמנית עשרות כוחות כלכליים על שוק המתח לכיוונים מנוגדים כל הזמן. זה הייצוא, וזה היבוא, וזה תנועות של כסף, וזה פערי ריביות, וזה גיאופוליטיקה, וזה סנטימנט שיש, וזה משפט אחד שביידן אומר, לעומת משפט אחד שנאמר באיראן. כל הדברים האלו כל הזמן זזים וכל הזמן משפיעים, ואתה לא תמיד, אתה בטח לא יכול לחזות לאן זה הולך, אתה גם לא יכול לתמחר. אתה לא יכול להגיד, השער חליפין שצריך להיות, אם למשל מחר מלחמה מסתיימת, אז השער חליפין צריך להיות בנקודה הזו והזו. זו אמירה שאין לה שום בסיס.
כן.
שום בסיס. בניגוד למניות, זאת אומרת, אם מחר מלחמה מסתיימת, אני מעריך שהחברה הזאת תמכור ככה וככה מוצרים, יהיו לה כאלה הכנסות, יהיו לה כאלה הוצאות, יהיה לה כזה רווח. גם זאת הערכה, ולפחות מבוססת על משהו שבאמת קורה, ושאר חליפין אין כלכלה כזו מאחורה, זה הרבה יותר מופשט.
כן, אגב, חשוב לדעתי לציין, אחת מהתרומות ליציבות, לפחות של השאר החליפין, זה המהלך שעשה בנק ישראל, שלפני כמה ימים הוא הודיע שהמהלך הזה הסתיים. הוא, כשפרצה ב-8 באוקטובר זה היה, יום אחרי האירוע, הוא הודיע שהוא עושה תוכנית לייצב את שער החליפין, נכון? שהוא מוכר דולרים.
כן, כן.
והוא אמר 30 מיליארד דולר אני הולך, והוא לא השתמש בכל ה-30 מיליארד דולר.
לא השתמש אפילו חצי.
כן, אבל, והוא אמר, עכשיו אני לא צריך. אני כבר לא צריך את הדבר הזה, ואולי מתישהו,
השוק יציב, איפשהו... כשהוא עשה את זה, זה היה באמת בהתחלה, ולפי מה שהם פרסמו אז בבנק ישראל, החשש היה שנראה קפיצות למעל 4 שקלים לדולר, כי היו תגובות כאלו בשוק, ואז בעצם הוא התערב כדי לייצר איזושהי יציבות. הוא אומר, אם בסוף נגיע לשער חליפין גבוה, כי זה נכון, אז נגיע, אבל הוא לא רוצה את התנודתיות המאוד מאוד חדה,
אז אין לו צורך בזה עכשיו.
אין לו צורך בזה עכשיו, בעצם זה שהוא עשה את זה כל כך מהר, זה כשאתה יודע שבנק המרכזי מאחורה, כספקולנט מטבעות, הוא יחשוב פעמיים.
מה הכוונה מהר? הכוונה לתגובה מהירה אחרי?
תגובה מאוד מהירה עם כסף גדול מאחורה, במובן של אם אתה ספקולנט מטבעות, ואתה רואה שקורה מה שאתה אומר, אתה יודע, אני יאמר שהשקל הולך להיחלש משמעותית, יש איזה גבול, אתה לא תפתח פוזיציה, אני לא יודע, על שקל דולר ב-4-1, כי אתה בעצם אומר לעצמך בראש, אם בטעות נגיע לשם, סביר להניח שבנק ישראל יתערב, ואז יחזור חזרה, אז אני לא רוצה להגיע לשם בכלל.
כן.
בעצם זה שהוא עשה את זה בתחילת המלחמה בצורה כל כך חדה, מהירה, ברורה, זה מונע כאלה משחקים ספקולטיביים על השער החליפין, ומה שראינו זה בעיקר באמת את ה... חלשות של השקל בשבוע שלפני, התחזקות שלו בתחילת השבוע, ומאז, בגלל שמדברים על תגובה ישראלית, אז מבינים שזה לא היה one-off, וזה לא היה אירוע שבעצם הסתיים, אלא זה אירוע שמתגלגל, ועכשיו מתחילים לנסות לתמחר. מה יכולת להיות תגובה ישראלית? מתי תבוא? מה תהיה התגובה האיראנית לאחרי זה? ואת כן, חזרנו לאיזושהי רמת אי-וודאות וחששות, שבאה לידי ביטוי בחלשות נוספת של השקל, ובירידות בורסה.
כן, אוקיי, ספיק לנו האופטימיות.
היה לי קשה, אני חייב לציין.
אז בוא ניקח אוויר ונגיע. הסעיף האחרון הוא סעיף מהותי, וזה החוב של המדינה, הגרעון בעצם. ואתה יודע מה, לפני שדיברנו על הגרעון פה, לפני התוכנית, אמרתי לך, טוב, נו, יאללה, נו, גם זה, מתישהו תיגמר המלחמה, או שנהיה ממש ממש בעצימות נמוכה, בלי איראן, בלי כלום, ואז נחזור לרמה מה שהיינו קודם אי שם ב-2023 עם רמת הגירעון, ואמרת לי, איפה, אתה לא באירוע.
כן. קודם כל, השנה הגירעון כנראה הולך למספרים גבוהים יותר מ... התחזית היא 6-6, היעד הוא 6-6, אם אני לא טועה, או 6-2, לא 6-6. אני חושב שאנחנו נגיע לגירעון השנה של אזור ה-7.5% לפחות. אבל זה פחות חשוב, כי באמת...
היעד של האוצר, של המדינה?
כן.
אוקיי.
היעד שרשום בתקציב. צריך להגיד, אגב, היעד, שאלו אותי את זה השבוע מישהו, היעד הוא לא... אתה לא חייב לעמוד בו, הוא רק יעד. יש יעדים אחרים שבהם אתה כן חייב לעבוד, למשל יעד ההוצאות. אסור למדינה להוציא יותר ממה שנרשם בתקציב, היא לא יכולה סתם ככה ללכת ולהגדיל הוצאות, אלא אם כן יש מקרה חירום, כמו שיש היה בקורונה או בתקופת המלחמה, ואז עושים לפעמים דברים חוץ תקציביים, או ומעבירים תוספות לתקציב. היעד של הגירעון, בגלל שהוא לא תלוי באמת בממשלה, כי זה גם הצד של ההכנסות, אם יש האטה, אז יש פחות הכנסות ממיסים, ואז הגירעון יכול להתפספס לא מכיוון ההוצאות, אלא מכיוון ההכנסות, לא תמיד עומדים בו. זה חלק מהעניין. אתם כאילו, שאנחנו אומרים שיש שש, זה לא שאנחנו כבר ב-6-2, אז מה, הם יתחילו לשנות את הכיוון? לא. אבל אני חושב שהעניין הוא, ודיברנו על זה, הוא יותר...
רגע, שנייה, רגע, זה יעד קלנדרי, זאת אומרת 2024?
כן. אוקיי. כן. לשנת התקציב עבר לשנת 2024.
אוקיי.
הסיפור המעניין יותר והמטריד יותר הוא התקציבים של 25-26 קדימה, כי קשה לראות איך אנחנו חוזרים לגירעונות של 3-3.5% תוצר. זה גירעון שמאפשר עוד למדינה ככה לשמור על יחס חוב תוצר יציב או אפילו קצת יורד, בהינתן שתהיה צמיחה סבירה. קשה לראות איך חוזרים לשם, כי ההוצאות של המדינה גם מעבר למלחמה, גם אם שמים את כל ההוצאות של המלחמה בצד, ההוצאות המדינה גדלו משמעותית, ואני מניח שגם שנה הבאה נראה את ההוצאות הביטחוניות גדלות, זאת אומרת, התקציב, הביטחון, יצטרך להיות יותר גבוה ממה שהוא היה ב-2023.
ואתה שם פה בצד את כל המענקים.
כן, כן, את כל התקציב, גידול בתקציב הביטחון כתוצאה ממלחמה, זה ב-2024 עושים גידול של 55 מיליארד שקלים. שזה גידול עצום. ההנחות עבודה שלהם, גם של בנק ישראל אגב, זה שבתקציב 2025, תקציב הביטחון יהיה גבוה ב-10 מיליארד שקלים ממה שהוא היה לפני המלחמה. זאת אומרת, זה גם קוראים לזה גידול הפרמננטי. כי בכל זאת, הצבא, אנחנו רוצים להגדיל את הצבא, ויעשו דברים, אז יהיה את הגידול של 10 מיליארד שקלים. אבל זה כביכול אומר שמ-24 ל-25 זה כאילו קיצוץ בתקציב הביטחון של 45 מיליארד שקלים.
כן.
וזה נשמע לי פחות סביר. ואני מניח שהגידול הפרמננטי יהיה יותר גבוה. ואם הוא יותר גבוה, וההוצאות שגם ככה גדלו משמעותית, המשיכו להיות גדולות. ואם הצמיחה הכלכלית לא תהיה איזשהו משהו יוצא דופן, אז אתה בגירעון בסיסי, עוד לפני שהתחלת לדבר, אתה בגירעון של אזור ה-4%, 4.5% תוצר, מה שבעצם אומר שיחס החוב תוצר של ישראל ימשיך לגדול, לאט, אבל הוא ימשיך לגדול, ואלה לא חדשות טובות. עכשיו...
מה עושים?
מה עושים? אז צריך לעשות התאמות, צריך עוד להעלות את ההכנסות, שזה העלות מיסים. כבר מדברים על העלה של אחוז מע"מ בינואר, אבל יכול להיות שנראה עוד העלות מיסים, כי בסוף צריך לעשות את ההתאמות האלה, או קיצוצים תקציביים, אז בביטחון אי אפשר לקצץ, אבל יכול להיות שעשו קיצוצים תקציביים בסעיפים אחרים, שזה בסוף אומר פחות שירותים אזרחיים מבחינת האזרח, שזה בסוף נופל על הכלכלה, כי מה שהמדינה לא נותנת לך, אם אתה רוצה לשמור על אותה רמת חיים, אז אתה תצטרך לשלם עם הכסף שלך. אין פה וקום. ואז בעצם ההוצאות שלנו על כל מיני דברים גדלות, ונשאר פחות כסף לדברים אחרים. ולכן אני חושב שגם בתרחיש... לא רוצה להיות אובר פסימי, אבל צריך להכיר את המציאות. גם בתרחיש האופטימי, הטוב, שהמלחמה תכף מסתיימת, ואנחנו נצא טוב מהמלחמה הזאת. נניח שהיא תסתיים גם בצורה כזו, שבאמת, אתה יודע, אנחנו רואים, מוטטנו את החמאס.
ויש שלום.
קנינו לעצמנו שקט להרבה הרבה שנים בצפון ובדרום, והחזרנו את החטופים. והדברים נגמרו כמו שצריך, והכל בסדר, והכלכלה חוזרת לעבוד, ותעשיית ההייטק חוזרת לעבוד, אפילו צומחת עם תעשיית ההייטק עולמית. גם בתרחיש הזה, האירוע הזה עלה הרבה מאוד כסף. את הערכות, אני מניח שהערכות הקודמות של בנק ישראל היו 255 מיליארד שקל, זה גדל, רק ביום שבת, לפי הערכות.
כן.
זה עלה איזה 5 מיליארד שקלים.
כן.
המהלך. אז אנחנו נגיד ב-300 מיליארד, אולי אני מגזים, 280 מיליארד שקל, עלות של המלחמה, ואת העלות הזאת בסוף, אתה צריך שלם, בסוף מגישים לך חשבון. וברמה הכלכלית זה בעצם אומר שאתה בגירעון גבוה יותר, גירעון גבוה יותר זה גם הרבה פעמים אינפלציוני, אתה תראה עוד העלות מיסים, בדרך כלל מעלים איפה שקל לעלות, אז אני לא מניח שלא יעלו, אתה יודע, מס הכנסה במדרגות הנמוכות או בינוניות, אז מעלים במדרגות הגבוהות יותר, ומעלים את המס על טבק, ומס על סיגרת, ומס על נשואה, ומס על רכבים חשמליים, אבל בסוף זה בא על חשבוננו. ואם זה לא העלאת מיסים, אז זה קיצוץ תקציבי, ואם קיצוץ תקציבי זה גם בא על חשבוננו, זאת אומרת, אין ארוחות חינם, מה אפשר לעשות? הסיפור הזה, גם בתרחיש הטוב, יש לו עלות, והחשבון הזה יוגש בשנים הבאות, ואנחנו רק צריכים למצוא את הדרכים, בסוף הדרך הכי נכונה להתמודד עם דבר כזה, זה לעודד צמיחה חזקה, שתאפשר לך בעצם להחזיר כסף מצד ההכנסות, משיפור בהכנסות ממיסים, לא כתוצאה מעליית שיעור המס, אלא כתוצאה מעליית הפעילות הכלכלית, שמביא בעצם לגידול בבסיס המס.
אבל גם יש מקום להתייעלות, בכל הדברים, כולל בביטחון.
כן, אבל זה מסובך.
בסדר.
מסובך. אנחנו צריכים, אני חושב שזה נכון, וזה חשוב, אבל אנחנו, אני חושב שהדבר שמדינה צריכה או תשאף לעשות, זה לעודד פעילות כלכלית, אם זה בהורדות של רגולציה, אם זה באמת תמיכה בהכשרות תעסוקתיות, ואיפה שחסרים עובדים להביא עובדים, זה תעשיות ביטחוניות, אם זה להייטק, לבנייה, יצטרכו לבנות את הדרום מחדש, יצטרכו לבנות פה במרכז, נוצר בור, כרגע השוק במחסור.
כן.
אז סבבה, תביא עובדים, חסרים עובדים, ועוד ועוד דברים כאלו. וזה יכול פתאום לייצר צמיחה יותר מהירה ממה שבדרך כלל יש, וזה מגדיל לך בעצם את בסיס המס, ואז אנחנו משפרים את כל המצב. אבל זה גם, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים.
אוקיי, טוב. אז עד כאן החלק הזה, של מקווה שהיינו טיפה אופטימיים, נלך לאסקפיזם, שזה בכלל האופטימיות.
כן, תשמע, האמת, לא שתיתי קפה בבוקר, וקשה להיות אופטימי בלי קפה. אני אתחיל?
אתה כן?
אוקיי, אז אני מצאתי עם איזושהי כתבה, האמת שהיא לא חדשה, היא לא מהשבוע שחלף, היא מסוף מרץ, אבל היא משכה את העין וזה מאוד מאוד מעניין, והכתבה הזאת מדברת על ניסוי שנעשה בנאסה, עם איזשהו טיל שנשלח לחלל לפני כבר לא מעט שנים, לאיזושהי משימה, הוא טס לכיוון בין מרס ליופיטר, הוא מחפש שם איזה אסטרואיד, והוא רוצה לחקור את האסטרואיד הזה, זה נקרא The Psyche Spacecraft, ומה שהם עשו, הם בעצם שלחו קרן לייזר מאותה חללית, לכיוון כדור הארץ, והצליחו לקלוט אותה. המרחק הוא 10 מיליון קילומטרים.
אוקיי.
10 מיליון קילומטרים. זה פי 50 המרחק מהירח. והרעיון הוא בעצם שהם הצליחו לשלוח משם קרן לייזר ולקלוט אותה פה, זה יאפשר תקשורת בין כוכבית. היום כשאתה שולח חללית, אתה בדרך כלל מדבר איתה ברדיו עדיין. ואם מתישהו אנחנו עוברים לירח, מקימים בתי מלון שם, אנחנו מן הסתם נרצה גם נטפליקס. וכדי כן. לשלוח אינטרנט לירח, אתה לא יכול לשלוח בגלי רדיו, אתה תצטרך את הלייזר, זה בעצם הרעיון תקשורת מאוד מאוד מהירה, ופס רחב בין כוכבים, וכבר הגיעו ל10 מיליון קילומטרים, אני חושב שהכיוון הוא החוצה. כן, מעניין.
אחת הבעיות, למי שיש לו כלבים, יודע את זה, זה נסיעות וטיסות. זו בעיה קשה מאוד, מה אתה עושה? ויש חברה בארצות הברית שנקראת ברקר, כאילו,
ברקר, כאילו נובח.
כן. והם עושים פשוט טיסות, טיסות יהודיות לכלבים. זה גם קורה בטיסות פנימיות בין ניו יורק ללוס אנג'לס, וגם בניו יורק ללונדון. הרעיון הוא שזה מטוסים פרטיים, שהם לוקחים אותם ומשתמשים בזה, והם מוכרים כרטיס בן אדם מבוגר והכלב שלו. הרי נסביר רק שמה שקורה היום, יש לך בעצם שתי אופציות. או שיש לך כלב קטן.
שנכנס לארנק ואז אתה עולה איתו למטוס.
בדיוק. גם לא כיף גדול. או האלטרנטיבה השנייה זה במטען. עכשיו, הבעיה היא שאתה יודע, כמו שמזוודות הולכות לאיבוד, ככה המטען הזה הולך לאיבוד. אגב, מספטמבר עד נובמבר 2023, רק בארצות הברית, שלושה כלבים הלכו לאיבוד.
וואו.
כן, זה המון.
אז אתם פשוט מגיעים לשדה תעופה אחר?
כן. אתה יודע.
וואו.
בדיוק כמו מזוודה. וזה קצת יותר מסובך, כי אתה לא תטיס עכשיו את הכלב עוד הפעם, ו...
וגם אנחנו לא עם כלב ספר, כמה דברים קטנים שאתה צריך.
לא. הבעיה היא, אגב, בחברה הזאת, היא מספקת פתרון באמת לבעיה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, הבעיה היא שזה ממש ממש לעשירים, כי טיסה אחת בתוך ארצות הברית עולה $6,000 לכיוון.
וואו.
אבל הם מקבלים את כל הפינוקים.
בבקשה, תגיד לי שמגישים גם ארוחה לכלב.
בטח, כן. מה זה הכל? עצם, ארוחה, טיפול, מה שאתה רוצה, כיסא, זה. $8,000 תעלה לך one way ticket לניו יורק, ללונדון. הם מגישים גם מרקוב, וצוות מיוחד עובר ומנקה לך את ה... לוקח את הכלבים, לעשות את הצרכים.
באמת?
הכל.
מדהים.
כל השירות. אז זהו, ברקר, תזכור.
אוקיי, חשוב.
כן. תודה רבה שהזנתם, ושיהיה חג שמח ושקט.